שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ובפרק הזה אני ביחד עם דביר. מה העניינים עם דביר?
הכל מעולה, מה שלומך?
מעולה, מעולה. בפרק הזה אנחנו ניגע במשהו שכואב לך הרבה בזמן האחרון, דביר, וזה בעצם ההסתכלות על עולם הפינופס כעולם של best practices, לעומת הסתכלות על עולם ה-financial engineering, שקשור יותר לעולם הקולצ'ר, איך באים ומסתכלים על כל העולם של הפינופס או בכלל, של cost optimization וכל מה שיש בפנים שאתה יודע להסביר אותו יותר טוב ממני, בצורה קצת יותר רחבה. אני יודע שזה משהו שכואב לך, ולכן אנחנו ככה נתחיל בכלל במהות. למה זה כל כך כואב לך? בוא נתחיל כך.
אוקיי, אני לא יודע אם המילה כואב יותר מהמילה שאני פשנט לגבי זה, יכול להיות שזה העניין.
יפה.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי בכל הזה. בהתחלה שאנחנו התחלנו, תמיד קראנו לזה financial engineering, כי תמיד חשבנו שהvalue מגיע מהengineering side. המון סשנים גם אמרנו שאנחנו מבינים שהvalue מגיע מהengineering side, וזה באמת הכוח של עולם הפינופס, איך שהשוק החליט לקרוא לו. איפה זה פוגש אותנו ביום-יום בפועל? זה פוגש אותנו בצורה הזאת שאנחנו חשבנו בזמנו שזה רק עניין של ריברנדינג. לבוא ולהגיד, חבר'ה, אינג'ינירינג זה התחום יותר לוהט, כי הוא אינג'ינירינג, הוא לא אופס. ובוא, כל אחד שומע אופס ישר נהיה לוחם. ומה שקורה זה שבגלל שכל הזמן אנשים מטפטפים פינופס, 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 האופריישנס או היצירה או המיינדסט שבה אתה נכנס לתפקיד הזה ומה מצפים ממך ואיך שאתה ניגש אליו, קצת חוטא למטרה.
אוקיי.
עכשיו אני אסביר גם למה. שאלת אותי מה כואב לי. אני חושב שהנקודה שהכי כואבת לי בהבדל בין פינופס לאיך שהשוק מגדיר אותו, לבין פייננשל אינג'ינירינג לאיך שאנחנו מגדירים אותו, זה השינוי התפיסתי שפינופס הוא פונקציה ריאקטיבית, ו-Financial Engineering היא פונקציה פרו-אקטיבית. ב-High-Level מה זה אומר? זה אומר שפינופס, הכלים של הפינופס שכולנו מכירים וכולנו כבר רוצים כבר זה, Right Family, Life Cycle Policies, Underutilized Resources, CloudWatch Metrics, כל מה שקשור לעולם המוניטורינג, כל מה שקשור, בסופו של דבר אנחנו יכולים לבוא ולהגיד המלצות על סביבה שבפועל אנחנו כבר משלמים עליה. אז נכון, זה חשוב, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני לא אומר לא לעשות את זה, אבל אני אומר שזה רק סאבסט מאוד 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 קטן של העולם הזה, ואם זה ה-day to day של מה שאתם עושים בחברה, you need to upscale, אתם צריכים לבוא ולעשות משהו אחר, שונה, סליחה, לא אחר, אתם צריכים לעשות גם את זה, אבל גם דברים אחרים. עכשיו, כולם מדברים על פינופס כקולצ'ר, בפועל אם אתה מגיע לעבודה ואתה רוצה לייצר קולצ'ר, זה לא יבוא מליישם פינופס best practices. צריך איזושהי מתודולוגית עבודה אחרת. ועל זה היום אני רוצה לדבר. אני חושב שזה היה הכאב הכי גדול שלי, שאנשים פשוט הרגישו בקומפורט זון שלהם לנהל best practices של פינופס. זה לא מספיק. אז איך אנחנו עכשיו מתקדמים מההבנה הזאת של אתם עושים דברים טוב, אתם עושים אופטימציות, אתם מביאים value, איך אתם יכולים עכשיו לשפר את הגישה שלכם בצורה שבה תביא הרבה יותר value והרבה יותר, תעשה את התפקיד שלכם הרבה יותר נוח, על ידי יצירת באמת התרבות הארגונית הזאת שכולם מדברים עליה בעולם הפינופסי.
עכשיו, אני אשאל אותך רגע שאלה, דביר. אני מתייחסת. אתה בתור פינופס, ואני קורא לזה פינופס חזק, אתה יודע, אתה כבר הרבה שנים בתפקיד, בשיא הצניעות שאני מפרגן לך, אחד המובילים שיש בישראל ולא רק פה, אז לך אולי קל, אתה יודע, לבוא ולבוא לארגון, להסתכל ולהגיד, שמעו, חבר'ה, אנחנו צריכים לבוא ולעשות ככה וככה, כי מה שעוד פעם, הבסט פרקטיס זה לא מספיק, זה לא המסגרת המהות של התפקיד שלי כמו שצריך. אז יש ארגונים שכנראה הפינופס הוא לא מספיק חזק או צעיר יחסית, ויש בכלל ארגונים שאפילו את הפונקציה הזאת יהיה להם. אז איך זה, אתה חושב שמי צריך להוביל שם את המהלכים?
הבן אדם הסקרן, זה שאכפת לו. עכשיו אני אתן לך דוגמה, היינו שבוע שעבר, הובלתי אחד מהחדרים בפיר קונקט של אמזון, מי שלא מכיר, פיר קונקט זה אנשים, פינופ, CFOים, אנשים שקשורים לתעשייה, מתחברים לאיזשהו דיסקשן רום, כמו לשבת בפאנל סביב שולחן עגול, כל אחד יש דעה, כל אחד יש קול, ואנחנו פשוט מדברים על איזשהם נושאים. ואחת מהשאלות שעלו שבוע שעבר, שזו שאלה מאוד רלוונטית למה ששאלת, זה מישהי שאין לה ידע טכני, אין לה פונקציית פינופס בארגון, שאלה איך אני יודעת שמה שכואב לי התשובות שאני אקבל הן לא בולשיט. איך אני יודעת עכשיו לבוא ולעשות, לתת את ה-value, גם הצד הפיננסי, גם הצד הטכני, בלי הידע של שניהם. והתשובה לשאלה הזאת שאני נתתי זה, את כפונקציה לא צריכה. בפועל, בסופו של דבר, הידע קיים בחברה. זה אומר שגם אם את מייצרת איזשהו, או בכלל, אם אתם מייצרים איזשהו פיר קונקט כזה בתוך החברה, שיכול לבוא ולהביא את הvalue, גם הטכני, גם את הידע הטכני, גם את הידע הפיננסי, מה רץ, איך רץ, לא צריך להיות פונקציה של פנופס בארגון בכלל. כמו שהיום בפועל, המון חברות לא מחזיקות איש דאב-אופס דדיקייטד, כן? או צוות דאב-אופס שהוא דדיקייטד. יש המון חברות שחזירו את הכוח למפתחים, כי הבינו שזה חלק מה-best practices. סבבה? ואז שאתה בא ואתה שואל אותי, אם אין את הפונקציה הזאת, ואין מי שיקח את המנטל הזה, כל בן, מה שצריך, כל חברה שמה שהיא צריכה, זה בן אדם סקרן. זה בן אדם שיבוא וישאל את השאלות הנכונות. כמו לדוגמה, למה זה רץ ככה? הם אומרים ככה. למה ככה? תראה לי דאטה, תראה לי דשבורד, תראה לי איזשהו משהו שאיתו נוכל לעבוד ולהבין האם התשובה שלך אפקטיבית, או האם אתה מנסה לחרטט אותי מהצד אחד, או מהצד השני, האם באמת אתה מצדיק את הפעילות ואני יכול לרשום את זה כאיזשהו בייסליין לאופטימיזציות אחר כך. גם אופציה. אבל השאלה שלך נכונה, לא חייב להיות dedicated פרסונל שיעשה את זה, אני חושב שגם סגרנו את זה בסשנים קודמים, צריך מישהו שאכפת לו, צריך מישהו שישאל את השאלות הנכונות, זה הכל.
לא, אני חושב שבאמת ברגע ש, כמו שאמרת, ברגע שיש תרבות שנוגעת בכולם, אז כנראה ש, שאולי פחות תצטרכו את הפונקציה כפונקציה וזה יותר יתחלק, אבל עדיין צריך לבוא ולראות ש, שארגונים הולכים לשם, וזה בעצם מטרת השיחה שלנו, לבוא ולעודד ארגונים לבוא ולהסתכל קצת יותר ברמת המקרו ולא ברמת המיקרו, או גם וגם כמו שאמרת. אז בוא נדבר רגע על, על עולם, למשל, הדשבורדים קצת ציינת, גם בשיחות שלנו דיברנו על זה שיש דשבורד שמראים לך משהו מסוים, שנותנים לך תמונת מצב, וכנראה, עוד פעם, זה הולך לעניין הזה של best practice, של משהו שהוא מראה לך נקודה מסוימת, ואין את, את הפה מעבר. אז איך בעצם עושים יצירת דוחות או משהו יותר רוחבי בצורה הכי נכונה?
מהמם. אז אני ברשותך אקח צעד אחורה בשאלה הזאת, ואני אתן איזשהו overview, כי לנו היה, כמו שאמרת, מסע לא קצר, שעברנו את כל המיילסטונים שאני בטוח שכל חברה עוברת. אני לא אדבר בשמות של מוצרים שקיימים בשוק, אבל אני כן אגיד בצורה הוליסטית על איך הם ניגשים לפתרון הבעיה, ומה הבעיה בעצם שאנחנו מנסים לפתור. אז לפני בערך 5 שנים אנחנו הגענו לתוך העולם המופלא הזה של פינופס, אפילו קצת יותר, ומה שקרה בפועל זה שהתחלנו את המסע בדיוק כמו כולם. מה זה אומר? הסתכלנו מה אחרים עושים, כלומר, היו כלים שנתנו לנו ויזיביליות על הקוסט, ולשם בדיוק הלכנו. ויזיביליות על הקוסט זה חשוב, חד משמעית, hands-on. הדבר היחידי שהוא לא נותן לנו זה action item. מה זה אומר בפועל? זה אומר שכאילו אני יכול עכשיו לבוא ובסקייל של וויקס לדוגמה להסתכל על דשבורד שמורכב מטבלאות ככה, עם קווים כאלה, שזה ככה נראה לי הגרף. value אני לא מוציא משם. מה זה אומר? יש לי עשרות אם לא מאות usage types שונים שאני יכול להסתכל עליהם במהלך יום נתון, שאין לי מושג מה הסטטוס שלהם, הם פשוט אחד על השני. וכל דשבורד וכל מוצר שבדקתי בתוך הוויקס, בסקייל שלי, זה בדיוק הדשבורדים שאנחנו רואים. פשוט מסה גדולה של צבעים שאין לנו מושג מה הולך שם. אז זה חשוב, כן? אנחנו יכולים לעשות פילטרינג בשביל לתת לכל אחד מהצוותים את הוויזיביליות המתאימה, אבל הרבה יותר קל לייצר דשבורד שמראה לך בדיוק על מה להסתכל. ופה השינוי מנטליות. מה ההבדל בין פינופס שבא ומציג, תראו את הדשבורד של הקוסט, שזה דיונים שהיה לי דרך אגב עם לא מעט מחברי הקהילה גם בישראל. לייצר דשבורדים של קוסט זה חשוב, אבל מה ה-value שבסופו של דבר הוא נותן לי? לא הרבה. הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו זה, כמו שאמרנו, ריאקטיבי, להסתכל על קוסט, להבין, לעשות reverse engineering מאיפה הוא מגיע, מול פרואקטיבי של לייצר דשבורד שלפני שיש לי איזשהו אימפקט, כמו לדוגמה במהלך הפרוויז'נינג, אני רוצה לקבל אלרט שזה עובר איזשהו threshold של budget, בין אם זה פלגינים לטרפורם, בין אם זה פלגינים בתוך WebOps לגיט, שאתה עושה קומיט לטרפורם והוא כבר מחשב תעלות של האינפרסטרקצ'ר שאתה מרים, אינפרקוסט, מה שדיברנו בזמנו, כל מיני פרויקטים שיכולים לתת לך איזשהו value פרואקטיבי. זה אומר שאתה יכול כבר לחסום ולעשות האופטימציה, כי כל דולר שלא רץ על הענן, מראש זה דולר שחסכת ועשית לו אופטימציה, מראש הוא אופטימלי. אז מה זה בעצם לעבור מהמיינדסט של informational dashboard, שזה cost ו-usage וכל הדברים האלה, ל-actionable dashboards, שזה anomaly detection, שזה resource utilization ברמת קלאסטר, שזה לבוא ולהתריע על מערך הוליסטי של hardware שכרגע לא מנוצל, שמתריע על סרוויסים שלא מנוצלים. זה הדברים שמעניינים אותנו. עכשיו, חטא מאוד גדול של המון כלים שהם נמצאים בשוק, ככה שאני ככה חופר, אבל כאילו, אני רוצה פשוט לתת את התשובה הכי גדולה שאפשר. סט מאוד גדול של כלים שמופיעים היום בשוק, נותנים לך נגיד אקשן אייטם ברמת הריסורס היחיד הספציפי. למה זה בעייתי? אם אני מנהל 10,000 ריסורסים, אני אצטרך לעבוד בשביל המערכת להבין מה ה-value שאני מקבל. ואם אני מדבר ברמת ה... להסתכל קצת יותר הוליסטי, ברמת האוטוסקיילינג גרופ, ברמת הקלאסטר, ברמת אג'נדה מבוססת על user defined tags או label בגוגל, זה לא ממש משנה. הנקודה היא שברגע שאני אוכל לעשות את האגרגציה הזאת, אני אוכל להסתכל על הסביבה שלי בצורה קצת יותר פרואקטיבית, ולהבין מראש כבר איך אני מנהל את הקלאסטרים שלי בצורה יותר חכמה. לא שהמקסימום value של האוטוסקיילינג שלי מתחיל לפוצץ לי את החשבוניות, אלא הרבה לפני שאני יודע בכלל לאן אני יכול להגיע ומה הפוטנציאל גדילה שלי בענן, לדוגמה. אז actionable dashboards מול informational dashboards, ואני חושב ש-actionable dashboards, זה באמת ההבדל בין הפוקוס של FinOps שמגיע מהאופרציה, לבין הפוקוס של ה-engineering, של ה-financial engineering, שמגיע בעצם מהצד האינג'ינירי שהוא פשוט מתממשק בצורה מאוד אינטגרלית עם כל סביבת הפרודקשן. הוא מבין ויודע מראש ובזמן אמת, מה קורה שם?
כן. כן, אני נתתי לך גם בשיחות שעשינו, גם בפרקי ההכנה, נקרא לזה, על העולם של ה-DBA, שיכול להיות DBA שהיום בא ללקוח בתור יועצר, זה מה שהייתי עושה לפעמים, יש לי שאילת אחת שלא עובדת לי טוב, והיו באים ובאים, אז אם יש מישהו שבא וחושב ככה, הוא בא, פותר את השאילת, שם, אתה יודע, אינדקס, הינט, והיה נגמר הסיפור, לעומת מישהו, אולי אני הייתי אחד כזה, שבא אומר, רגע, רגע, חבר'ה, בוא נסתכל רגע יותר רוחבית, בוא נסתכל רגע על כל התמונה, נסתכל איך באים ופותרים את הבעיה קצת יותר לעומק. אז אם יש פה DBA שמקשיבים לנו, אז בואו דברו עם החבר'ה ותקחו את מה שאתם עושים ככה בעולם הזה של הדאטאבייס, גם לעולם של הפינופס והקולצ'ור בתחום הזה. אז אני חושב שזרקת פה הרבה מאוד נקודות, דביר, שמאוד מאוד מעניינות, וגם דיברנו קצת על ה... על העולם הזה של אינסידנס, מה קורה ברגע שקורה משהו, מצד אחד מערכת נופלת, או פתאום יש לנו פיק מאוד גדול מבחינת העלויות, בסדר? האם זה משהו שזה משהו שהוא יזום, זה משהו שיש בג, איך באים ומסתכלים על העולם הזה של נקרא לזה cost incidents או production incidents, להסתכל על זה עוד פעם בצורה נקודתית, לבין להסתכל על זה בצורה קצת יותר רוחבית.
מהמם. אז בשביל להתחיל את התשובה הזאת, אני רק אזכיר שאנחנו בנינו מערך של שלושה פילרים שאיתו אנחנו עובדים. המערך, הפילר הראשון יהיה visibility ומוניטורינג, השני זה design ואופטימיזיישן, והקוסט אינסידנס ואיך שאנחנו מטפלים בקוסט אינסידנס מתקשר לי מאוד בצורה חזקה לפילר השלישי, שבעיניי הוא הכי חשוב, זה הפילר של ה-education. עכשיו, בפילר של ה-education, שאנחנו מדברים על קוסט אינסידנס, זה איך אתה כפינופס אינג'ניר או כמישהו שאכפת לו בחברה, מכיל את הסנס אוף ארג'נסי הזה להתייחס לקוסט KPI, כ-KPI משמעותי בתוך החברה, גם אם אין לך נגיד גיבוי מה-CFO או ממישהו אחר שהוא בר סמכה, נקרא לזה ככה.
כן.
ואחת מהדרכים שמצאנו איך לעשות את זה, אנחנו עדיין לא עושים את זה מספיק טוב בוויקס, ואנחנו עדיין בונים את הפרוסס, אבל גילינו שאם אנחנו מחברים את זה לחלק מהמערך של הפרודקשן, הוא מקבל הרבה יותר ה-seriousness שמתייחסים לזה והאפקטיביות של הכלי הזה הרבה יותר משמעותית לצוותי האינג'ינירינג מאשר אם סתם אתה שולח למישהו מייל ואומר תקשיב ובזבזת כסף. עכשיו אני אסביר מה בדיוק קורה בפועל. היום שיש איזושהי בעיה טכנית בכל חברה, אני בטוח קרה איזשהו משהו, היה איזשהו אינסידנט, יש פוסט מורטם, נכון? מה זה אומר? זה אומר שכל הרלוונטים, כל הסטייקולדרים נכנסים לחדר, מדברים על מה היה, איך היה, מה יכלנו לעשות כדי למנוע את זה, נכון? פרוסס בריא, מאוד רפלקטיבי על החברה ועל התרבות הארגונית בה, ואם אין לכם את זה, מאוד ממליץ בלי קשר ל-KPI פיננסי, לעשות את זה אחרי אינסידנט בפרודקשן. בלי קשר.
בלי קשר.
אם אין לכם את זה, זה הזמן להתחיל לממש את המנגנון הזה. אבל אם כבר יש לכם את הדבר הזה, זה יהיה נורא, נורא, נורא קל להתחיל לרכב על פוסט מורטמים ל-Financial Incidents. עכשיו, מה זה נותן לנו? זה נותן לנו שתי דברים. קודם כל, בוא נסביר מה זה אומר פוסט מורטם ל-Financial Incident. קרתה איזושהי תקרית, סליחה, פיננסית, בארגון שלנו, שהייתה בשליטתנו, צריך לעשות פוסט מורטם. עכשיו, אני מדגיש מאוד את הקרתה בשליטתנו, כי אם זה לא בשליטתנו בגלל מודלי התשלום בענן, עכשיו יש לי דידוס שמגיע ישירות ל-ELB בתוך אמזון, אין לי מה לעשות. כאילו יש, אבל פחות. מה שאנחנו רוצים להגיד זה בסופו של דבר, זה אם עכשיו יש לי מפתח שהחליט לבדוק load testing על Cassandra cluster והרים 3 IO1ים עם 64,000 IOPS, ושילמתי $11,000 על הדבר הזה בחודש, true story, אמיתי לגמרי, זה ההחלטה הקונפיגורבילית שיכלנו להימנע ממנה עם תכנון נכון ועם education לחברה. ואם אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אני לא שלח מייל לאותו אינג'יניר ואומר לו, עשית משהו לא בסדר, בוא תנסה לעשות provisioning בצורה קצת יותר אחראית, אני מאבד המון value מהתקרית הזאת. אני לא מתכוון להעלות אף אחד על המוקד, אבל אם אני מייצר עכשיו איזשהו פוסט מורטם שהמנהל קיים, ואיך אנחנו מייצרים עכשיו להסביר מה קרה, איך קרה, ואיך אנחנו משפרים את הפרוסס, איך אנחנו נמנעים מזה, אני יכול להושיב צוות שלם בתקרית אחרת לחלוטין, לא היה אכפת לו בכלל מהמודלי תשלום, ומתשלום של IOPS provision, שזה לא פקטור של זמן. לא היה מעניין אותו. אני יכול להשיב אותו בפוסט מורטם, וממש לעשות ה-education של ה-pricing model, איך זה עובד, accountability, ownership, זה שני דברים שאני יכול להכניס בתוך הפוסט מורטם, ו-traceability. זה אומר שאני יכול עכשיו לבוא ולהגיד לצוות, גם לאנשים חדשים שנכנסו, אתם קוראים פוסט מורטמים של production? יש גם פוסט מורטם ל-Financial Incidents, ובואו תקראו אותו, תבינו איך נמנענו מזה, או איך אנחנו נמנעים מזה היום, ואיך אנחנו לא חוזרים על אותה טעות פעמיים. ובפועל זה לא קרה. אז זה כלי מאוד מאוד חשוב, גם להגדיל את ה-value של נקרא לזה sense of urgency של ה-Financial Incident, אבל גם לתת לו איזושהי גושפנקה של תקרית production, שזה כבר לא כאילו, לא, cost לא מעניין אותי, שזה, אני בטוח תשובה שכולם שומעים, מקוסט לא מעניין אותי, זה הופך ל, אני לא רוצה לעבור פוסט מורטם, קוסט. איך אני נמנע מזה? ואם חסר לי ידע, למי אני פונה? מי הפיר שלי שאחראי על המודלי תשלום? איך אני יכול למנוע עכשיו אינסידנט שנובע מחוסר ידע שלי או ממיסקונפיגורציה? איזה threshold'ים אני יכול לייצר, כדי, או gateway'ים שאני יכול לייצר, כדי לא להגיע למצב כזה? והשינוי מנטליות הזה, שוב, הוא לא מצד האופס. הוא לא מצד כאילו הפינופסי, הוא לשבת עם האינג'ינירים ולהבין איך הם עובדים, איך הם מדברים, באיזה כלים הם משתמשים, ואיך אנחנו יכולים לעשות את האינטגרציה האינג'ינירית הזאת לתוך הכלים שלהם. אז התחלתי בהתחלה ואמרתי שאני בהתחלה חשבתי, בכלל חשבנו בתוך וויקס, סליחה, כי זה מאמץ משותף כמובן, ש-Financial Engineering זה ריברנדינג של תחום. זה לא. זה ממש שינוי המיינדסט לאיך לגשת בכלל לתפקיד הזה. ואני חושב, אני קצת מתרגש, אמנם, זה הפרק הראשון שאנחנו עושים ממש, נכון? לא כ-Yala to the cloud, אלא ממש כ-Finops, Finops culture. אז אני נורא נורא מתרגש ככה לפתוח אותו ככה, ואני חושב שכאילו דיברנו פה על המון המון דברים שהם, איך ההבדלים של איך ניגשים לתפקיד הזה, לפחות בעינינו, לעולם הזה.
אז אני חושב שאני התחלתי לפרק לא טוב עם הבעיות, כי מה שאני מרגיש ומה שאתה משדר לכולנו זה הפשן, דביר, ומשם הכל מתחיל והכל נגמר, אז אני חושב שאנחנו נעשה הרבה מאוד פרקים שיגעו בנקודה הזו, FinOps as a culture, וכמו שאתה אומר, לא רק rebranding, אלא משהו קצת יותר אמיתי. אז תודה לכל מי שמאזין, אנחנו קוראים כמו תמיד לאנשים שרוצים לבוא, לתת טיפים, לעלות לשידור, אתם לא עושים את זה מספיק, קהילת הפינופ שלנו, אנחנו נמשיך לחפור לכם בעניין, נשמח להשתלבות שלכם, וכמובן תמיד לעשות סאבסקרייב, פולו, ליצור קשר, להמליץ, לא יזיק לנו. אז תודה רבה.
למה, הייתי שמח לשמוע אבל, הייתי שמח, אם יש מישהו ששמע עד לפה, קודם כל תודה שנשארתם איתנו עד הסוף, אבל אם אתם חושבים אחרת, או אם אתם רוצים להציג גישה אחרת, אני כל כך אשמח לשמוע, ואני מאמין שבאמת הכוח של זה, של להעביר את המידע הזה ולשמוע אנשים אחרים ואיך הם ניגשים לזה, פרייסלס. אז מקווה ש...
אני מסכים איתך לגמרי, באמת אני חושב שלפעמים, דיברנו קצת על זה, שכן מחפשים את הדעות השונות, איך ארגונים אחרים מתמודדים, את הניסיון האישי, אני חושב שעוד פעם, שאתה מבין בעולם הזה הרבה יותר ממני, זה בטוח, אבל גם עוד פעם, עצם זה שאנשים יבואו, גם אם חושבים שיש להם הסתכלות קצת שונה, בואו נשמח לשמוע, נשמח לדון על זה, כי את התורה לא רק אנחנו כתבנו. אז תודה רבה לכולם, ויאללה, עד הפרק הבא, להתראות לכולם, דביר, תודה רבה. תודה קלאוד, ביי ביי.